אנחנו עוסקים במבוא למלאכת הוצאה, ולמעשה מלאכת הוצאה היא תופעה פלאית, כי יש איזה מתח בין ההיקף שלה והמרכביות שלה, לעומת איזה תשומת לב שרבים מהראשונים מצביעים עליה, שהיא מלאכה גרועה. לא כל הראשונים נוקטים ביחס אליה את הביטוי מלאכה גרועה, בסדר? לא כל הראשונים, הרמב״ם לדוגמה לא מתייחס אליה ככה. אבל גם מי שלא מתייחס אל הוצאה כמלאכה גרועה, קשה להתעלם מכך שזה מלאכה שהיא לא עובדת ברציונל של שאר המלאכות. באופן בסיסי, את המלאכות כולן מלווה איזשהו תהליך יצירתי, אם נתבונן בלמדת אבות מלאכות שבת, אני יודע שזה קצת חזרה כבר על דברים שאמרתי וגם נלמדו בכיתות, בכולן הן מתחילות מנקודה גולמית ולא מפותחת, והולכות ועוברות תהליכי עיבוד ופיתוח, עד שמגיעות לתכליתן, סידור עדי פת, סידור עדי בגד, סידור עדי ספר שמתחיל בצדת צבי ומסתיים, ולעשות אור ולכתוב עליו שתי אותיות או למחוק שתי אותיות. זה תהליך יצירתי, שבסוף מייצר שינוי בחפץ. ולעומת זאת, במלאכת הוצאה מרשות לרשות, לא נעשה שום שינוי בחפץ, וגם הראשונים שלא קוראים לזה מלאכה גרועה, מכירים בעובדה הזאת, שלא מתחולל שינוי בחפץ. יש דברים יפים ומתוקים, שלא נראה לי שהספקתם להגיע אליהם, של הרב צבי פתח פרנק, זכר צדיק לברכה, שהוא גם מוצא נפקמינות מעשיות לכך שבמלאכה הזאת לא נשתנה שום דבר בחפץ, והוא גם אומר שיש עוד מלאכה אחת כזאת, למדת אבות מלאכה, שזה מלאכת צד. זה מעניין ההשוואה הזאת, נכון? אבל מלאכת צד היא מלאכה מכל אבות מלאכות, היא לא מלאכה גרועה, אבל גם בה, בסופו של דבר, לא נעשה שום שינוי. אותה חיה, אותו צבי, רק פשוט קודם הוא היה בטבע, ועכשיו הוא אצלי בחצר ואני יכול לאכול אותו, או לעשות ממנו ספר תורה. כל אחד ומה שהוא רוצה, גם וגם, אפשר גם וגם. אז למה אני אומר שהדברים האלה הם מתוקים? כי אני חושב, ובמחילה נשתמש במושגים קצת של לקוחים מעולם המחקר ועולם החול, באנתרופולוגיה, כאילו אומרים שיש איזשהו מעבר בתולדות האנושות מחברה של הקטים ציידים לחברה חקלאית. מה הכוונה? האדם תמיד צריך לשרוד, ותמיד הוא ימצא את המשאבים שלו בטבע. השאלה היא איך. הלקטים צעדים הולכים לטבע כפי שהוא, יוצאים ליער ומלקטים פירות, יוצאים לשדה ומלקטים חובזות או צלפים, דברים שצומחים באופן טבעי בטבע ולוקחים, ואפשר להיות ניזון מזה אחלה תזונה. יש היום אפילו אנשים שחוזרים לתזונה הזאת בגלל שהתזונה התעשייתית שלנו כל כך מביאה מחלות דם ומחלות לב וסכרת, חוזרים לתזונה שבה אוכלים רק אוכל של לקטים צעדים, כלומר רק בשר, לא מעובד ככל הניתן, ורק דברים שאפשר למצוא בטבע כפי שהם. אבל יום אחד קרתה מהפכה חקלאית, והאדם החליט שהוא יכול לשבת במקום אחד, הוא לא צריך לנדוד וללקט ולצוד, והוא המציא את המחרשה, אני מציג את זה בצורה קצת שטוחה, כן? והמציא כלים שאיתם אפשר לעבוד את האדמה, ולהתחיל לחשוב על האדמה בצורה יצרנית, אני לא רק מלקט ממנה, אני פועל בה ומייצר, ויכול בסופו של דבר להגיע לכדי לחם. זהו ערס התרבות האנושית. מזה צומח התרבות, כי עכשיו כבר אפשר גם לייצר לדוגמה בגדים, ולייצר לדוגמה ספרים, ולכן המהפכה הזאת היא מאוד משמעותית בתולדות האנושות. מלאכת הוצאה ומלאכת צד, במובן מסוים, אני מציג איזושהי התבוננות, מי שזה ידבר עליו מצוין, הם שייכות קצת, הם מלאכות צד של חברת לקטים ציידים, נכון? לקט, הוצאה מרשות לרשות, על יצא איש ממקומו למה? ללקוט את המן. נכון? זה הביטוי שיש בתורה. את המן לוקטים. אתה לא צריך לעבוד בשדה כדי שהוא יצמח, אתה פשוט צריך ללקוט אותו. ומלאכת צד, ללכת לטבע ולצוד. לכן ההשוואה הזאת של הגאון הרב צבי פפח פרנק, של מלאכת הוצאה למלאכת צד, הוא לא התכוון ולא דיבר על חברת לקטים ציידים, אני חושב שהיא נוגעת בנקודה מאוד מאוד עמוקה, שזה מלאכות שהן שונות קצת מהמלאכות האחרות, כי הן לא מלאכות יצירה ופיתוח. הן מלאכות שבהן אני עושה פעולה די פשוטה של לקחת משהו מתוך הטבע ולהביא אותו לרשותי ולהיות ניזון ממנו. ובהקשר הזה כבר הבאתי ושוב מבקש מחילה על השימוש בשפה לא תורנית ובשביל להעביר את הדברים, ואני חושב שאולי בזכות זה גם תזכרו אותם. שמלאכת הוצאה היא הברווזון המכוער של מסכת שבת. הברווזון המכוער, חלילה, היא לא מלאכה מכוערת, היא מלאכה גרועה, זה הראשונים אומרים, כן? אבל כשאני אומר ברווזון המכוער, אני מתכוון לסיפור המפורסם על אותה ברווזה שנולדו לה ביצים, ובכלל מהכיתה שלי שכבר שמע את הסיפור הוא יותר בפירוט, ועד שהאחרון שבו כן, מאחר לבקוע ובוקע בסופו של דבר מהביצה, הוא ממש ממש מכוער. וכולם, כל השכנות בוכות איזה ברווזון מכוער נולד לך, וכשהוא שוחה באגם כל הברווזים מנקרים במוחו ומציקים לו, עד שיום אחד עוברת באגם שיירת ברבורים יפהפיים, ופתאום הברווזון מצטרף אליהם ומתגלה שהוא פשוט ברבור נהדר, שבמשפחת הברווזים היה נראה מכוער. אני משתמש במשל הזה כזה פתיחה לשיעור, כדי להגיד שזה חלק ממה שאני, בעקבות גם הרב רעם, הולך להגיד על מלאכת הוצאה. שאתה בוחן אותה מזווית המבט של משפחת המלאכות, היא מלאכה גרועה. היא לא בסטנדרט בכלל, לא מתקרבת. עד כדי כך שבעלי התוספות יגידו, אי אפשר להבין את ההיגיון שלה. בכל מלאכה יש לי איזה היגיון, אני מבין מה יוצרים פה, אני יכול לדמות מילטה למילטה, להגיד, יצרת משהו דומה, גם זה אסור. יצרת משהו שונה, זה מותר. בהוצאה אין לי מושג, אני לא מבין את החוקים שלה מרוב שהיא לא מובנת, כי לא קורה בתהליך יצירתי. אבל זה רק מזווית המבט המסוימת, מזווית המבט של מלאכה. יש זווית מבט אחרת שתפתח ותתבונן על הוצאה מרשות לרשות, אולי אל תקרא לה מלאכת הוצאה מרשות לרשות, אלא הוצאה מרשות לרשות, ושם תגלה את יופייה, ולא מבחינה אסתטית, אלא חשיבותה ומרכזיותה בהוויית השבת שלנו. עד כאן הקדמה. שאלות על ההקדמה? כן, רק בכל, בכל. הערה סופר חשובה, ואני אתייחס אליה בהמשך. בסדר? זאת אומרת, מה שאומר חייל, זה שאני הצגתי את מלאכת הוצאה כשייכת לאיזו שכבה קמאית בתולדות האדם, משהו כזה לא מפותח, חברת לקטים ציידים. כשאתה מתבונן בירמיהו ובנחמיה, וגם בסוגיות שבת ואירובין, אפשר לראות פן אחר של הוצאה, כמעט הפוך. היא לא המלאכה הכי קמאית והכי קדומה, ששייכת לרובד הכי פרימיטיבי של האדם. היא הכי מפותחת, כי בכל המלאכות אתה רק יוצר משהו, וכאן אתה כבר סוחר, מחליף סחורות, מניע את גלגלי התעשייה והשוק. זה דברים נכונים ואני אתייחס אליהם בהמשך. עוד שאלות? נכון, נכון. בסדר גמור, הערה נכונה, בסדר? שהמושג מלאכה גרועה סובל כמה פירושים, למה היא גרועה? אני הצגתי פירוש אחד, שהיא מלאכה גרועה כי היא לא יצרנית, היא לא יוצרת ולא מחוללת טרנספורמציה בחפץ. בר יהודה בצדק, שאתה מעיין בראשונים, הם נותנים הגדרות אחרות לזה שהיא מלאכה גרועה. היא מלאכה גרועה כי היא לא מובנת, לדוגמה, אתה יכול להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד כל היום כולו, וברגע שזה יצא לרשות הרבים אתה חייב. הם לא אומרים שזה לא יצרני, הם פשוט אומרים שזה לא מובן. או לדוגמה, אתה יכול לסחוב מסעות כבדים ברשות היחיד כל היום, יצאת סנטימטר ברשות הרבים אתה חייב, ודברים דומים. אבל בסדר, אני חושב. בסדר? אני חושב שאתה מצטט את האור זרוע. מי שרוצה תוך כדי, אני לא אעריך בזה עכשיו, על מי ש... כן.
אני לא מסכים שזה שני דברים במחילה. אני לא מסכים לחלוטין שזה שני דברים. נכון שהם ביטו את זה בשני אופנים. זה שהיא לא מובנת, זה אומר שאין שינוי בגוף החפץ, זה לא שני דברים. זה לא שני דברים.
לא, יהודה אומר בצדק, שאם היית מעין רק בתוספות וברשב"א, לא היית רואה שהם הטעינו משקל על זה שאין שינוי בגוף החפץ. הם פשוט אמרו, זה לא מובן, יותר בגלל שזה דומה לו.
זה גוף הלא מובן הזה, הוא בא להגיד שמלאכת הוצאה היא איננה שינוי בגוף, אלא במערכת היחסיות, ביחס בין האובייקט למרחב, וזה באמת...
אז לרב רעם יש ביטחון לזהות ביניהם. אני אגיד, לפחות אני אגיד, שמה שאני אומר כן מופיע בדברי ראשונים ואחרונים, לא ברשב"א ובתוספות, אבל האור זרוע, ככה הוא מנסח, אתם יכולים לקפוץ לעמוד 4, האור זרוע אומר, דמה מלאכה עשה שהוציאו מרשות, מי עיקר החפץ, ואז פנה מחפץ. זה כבר יותר דומה למה שאני אומר. זה היה חפץ, וזה עדיין חפץ. בניגוד לכל מלאכה אחרת, יש בה טרנספורמציה ושינוי. ומי שאמר את הדברים בניסוח יותר יפה, או יותר מפותח, זה מי שציטט לי קודם, הרב צבי פסח פרנק, בשו"ת הר צבי, שאומר שונה היא מלאכת הוצאה משאר מלאכות, בזה שהמלאכה לא נעשית בגוף הדבר, ובעצם הנפעל היא לא עושה שינוי. שינוי בלעב טרנספורמציה, אין שינוי. בגמרא שבת שאלו הוצאה גוף איך הכתיבה וכו'. והוא בעצמו שואל אם מה שאמר הרב ראם נכון או לא. זאת אומרת, הוא שואל האם לזה התכוונו הראשונים שאמרו הוצאה מלאכה גרועה או לא, והוא דן בזה. בכל אופן, לפחות לפי חלק משיטות הראשונים, שהם אומרים הוצאה מלאכה גרועה, הם מתכוונים לזה, למה שאמרתי. אבל אני אמרתי שגם מי שלא קורא להוצאה מלאכה גרועה, יהיה חייב להודות ליסוד הזה. זה פשוט יסוד מציאותי, נכון? ברוב המלאכות או בכל המלאכות יש שינוי וטרנספורמציה ובא לו. טוב. נושא שני של השיעור, סדר המשניות. סדר המשניות במסכת שבת הוא נושא שנשתברו עליו קולמוסים, גם של ראשונים ואחרונים, גם של, הייתי אומר, למדנים יותר בני זמננו, ששואלים את עצמם שאלות ספרותיות בצורה יותר שיטתית ויותר מפותחת. ונושא הסדר הוא גם מעניק לנו רווח של מבט על המסכת ממעוף הציפור, והוא גם כבר תומם בחובו חלק מהיסודות הרעיוניים של סוגיית מלאכת הוצאה. ובכלל אנחנו במבוא, מבוא וסוגיית מקור. אין לה הרבה נפקמינות מעשיות, אם כי אני אנסה לתת קצת, אלא היא בעיקר סוגיה ששואלת את עצמה, מה מהותה של מלאכת הוצאה, מאיזה מקור, מאיזה שורש משמעותי היא יונקת, וממילא שאלת הסדר היא שלובה בשאלת המקור, ולכן אני חושב במרבית הכיתות עסקו גם באיזושהי היכרות עם המשניות וניסיון לעמוד על סדרן, כמו שעשה התוספות בתחילת המסכת, השאלה הראשונה שמעסיקה אותו, מה מתחילים מיציאות השבת ולא מדברים אחרים. ואני רוצה להציע הצעה פשוטה, ואני חושב שכל מי שלמד את הדף מקורות או למד את המשניות, בסך הכל יגיע למסקנות דומות. פרקים א' עד י' במסכת שבת מתחלקים לשתי יחידות, פרק א' עד ו' הוא פרק ההכנות לשבת, הוא מתרחש בעיקרו בערב שבת, טרום כניסת השבת, סביב כניסת השבת, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, שם מתרחשים פרקים א' עד ו'. וזאת התחלה כרונולוגית והגיונית, כי אתה לומד מסכת שבת ואתה רוצה להיכנס לשבת ביחד עם הלוז של השבת. פרק ז' מחולל שינוי, כלל גדול, ואולי לא סתם זה בפרק השביעי, זה בכל זאת מסכת שבת, ופתאום נכנסנו לעולם המלאכה. כלל גדול אמרו בשבת, עושה מלאכות הרבה, ובעיקר משנת אבות המלאכות. למדת את אבות מלאכות שהולכות ונכנסות, ומשם ואילך בפרקים זין, חת, תת, יוד ועלה, עד יוד דלת לפחות, כולל, עוסקים בפירוט המלאכות. מה קורה מפרקים תת ווה ועלה? לא ניכנס לזה עכשיו. זה גם שאלה מרתקת. מי שרוצה תשובה ככה רק להניח את הדעת, אפשר להגיד שזה כבר דברים ייחודיים שקורים בשבת. כל כתבי הקודש מצילים מפני הדלקה, זה לא מציאות רגילה, קורה משהו ייחודי, מפנים קופות מפני האורחים, אבל זה תשובה רק לשכך את האוזן, היא לא תשובה מלאה. אבל זו היחידה של פרקים א' עד י' ד'. קושיות על זה? עבר חלק. אוקיי.
יש לי שאלה אליך.
פרק א' זה קל,
יש
נכון?
יש לי שאלה הרב אלחנן. איך אתה מסביר את ההכנסה של המשנה החריגה, אפרט את דבריי. אצלנו הוצאה, פרק ראשון זה הוצאה בגלל הבבלי. אבל במשניות תיארת מדויק מאוד שהעניין זה ערב שבת. לכאורה, אני מדגיש לכאורה, המשנה הראשונה לא קשורה לערב שבת, אלא קשורה לשבת. למה רבי תקע אותה פה? והאם אפשר להסביר אותה כחלק מההכנות לשבת?
אז אני אנסה והרב יגיד אם הוא מסכים או לא. אז אני אומר, התיאור הזה של פרקים א' עד ז' הוא מסתדר לכאורה כפתור בפרח, ופרק א' עוסק בלא יצא אחת במחתו, דברים שאסור לעשות בערב שבת, פרק שני במה מדליקין הדלקנו את הנר, שלישי רביעי עוסקים בהכנת המאכלים שישארו חמים לשבת, פרק קירה ופרק במה תומנים, וחמישי ושישי, לכאורה הם גם כן שוב עוסקים במלאכת הוצאה, הוצאת מסע שעל בהמתו, הוצאת תכשיטים שעל אשתו, אבל כבר עמד על ככה מהרש"א בצורה מאוד יפה, שגם הם עוסקים בהכנות לשבת, כי הרי מלאכת הוצאה תפורט להלן מפרק ז' והלאה. מה מותר להוציא, ואיך מותר להוציא, ואיך אסור להוציא. במה אישה ובמה בהמה לא עוסק בהוצאה של האדם, עוסק באדם כמכין את מרחבו, בהקשר הזה את אשתו ולהבדיל את בהמתו, להכין אותם לקראת שבת קודש. בסדר? ולכן אמר המהרש"א, ואני חושב בצדק רב, גם פרקים חמישי ושישי שייכים ליחידת ההכנות לשבת. זה גם לשונית מסתדר, במה? יש פה פרקים שמתחילים בבמה, במה מדליקין, במה תומנים, במה אישה, במה בהמה, כל אלו הם הנחיות לאיך נכנסים לשבת קודש, ובעצם עוסקים בערב שבת. אבל באמת, למרות שהסדר הזה בעיניי הוא נכון ומדויק, יש בו שתי תמיהות לפחות. תמיהה אחת זה התמיהה שמעלה הר אברהם, פרק א' משנה א', לא שייך לסדר הזה. יציאות השבת 2 שאין 4. למה הכנסתם את זה לכאן? על פניו זה היה צריך להופיע אחרי משנת המלאכות. המלאכה האחרונה זה הוצאה מרשות לרשות. ואז תכתוב יציאות השבת 2 שאין 4. ועוד דמיהה זה המרכזיות של מלאכת הוצאה ביחידה הזאת של פרקים א' עד י' ד'. כמעט כל הפרקים עוסקים בהוצאה. בסדר? כי פרק א' פותח בהוצאה, פרקים ה' ו' במי אישה בבי בהמה הנושא שלהם זה הוצאה, ואז מגיע פרק ז' משנת המלאכות, הייתי אומר טוב סוף סוף עכשיו יזנחו את הוצאה, הרי מלאכה גרועה. לא, מתחילים לפרט את דיני הוצאה בפרק ז', ח', ט', י' וי' א'. כל הפרקים האלה במסכת שבת עוסקים במלאכת הוצאה. מפרק י' ב' עוברים להבונה. עד אז עסקנו בהוצאה מרשות לרשות. אז קודם כל מתחילים מהסוף, בסדר, נעיכה, אבל למה כל כך הרבה? בסדר? עיסוק בהוצאה. וזה כשמתבוננים רק על מסכת שבת, שמכניסים לזה גם את מסכת עירובין, שעוסקת בעירובי חצרות, שיתופי מבואות, שגם הם סעיפים של הוצאה מרשות לרשות, אז אנחנו מקבלים איזושהי אנומליה של הדומיננטיות של מלאכת הוצאה בתוך מסכת שבת. היא ממש לא אחד מלמדת, כמו שהיינו מצפים. האמת, היינו מצפים פחות מאחד מלמדת, היא מלאכה גרועה. טוב, אולי בגלל שהיא גרועה צריך לכתוב עליה הרבה, אבל כל כך הרבה, בסדר? יש פה משהו קשה. והראשונים והאחרונים עסקו בכך רבות. בתוספות עולים, ואני יודע שראיתם את הדברים, אני אקצר, בתוספות עולים שלושה הסברים להקדמת ההוצאה. הסבר ראשון...
רק שנייה, אני חושב שאפשר לבאר את מה שאמרת, אחד בכיוון שלך, אני חושב שיש להוסיף, אבל אחד בכיוון אחר. אין ספק, ועמד על זה הפני יהושע יפה, שרבי פתח ביציאות, כי השבת ביחס לאדם במקום הראשון זה על יצא איש. לכן יש פה יצירה ספרותית מדהימה. אבל אם נתבונן במן, מה אמר הקדוש ברוך הוא? והכינו. והכינו את אשר יביאו. והיה שני, כלומר מלאכת הוצאה בהתגלגלות היולית שלה, בפרשת המן, ובביטוי הספרותי שלה, של יציאות, היא מהות ההכנה. זה ממש ההכנה. זה יוצא כפתור ופרח.
אז הרב ראה מדליק לי את השיעור קדימה, אני אדלג קדימה. בסדר, התוספות דיברו על חביבות, על מה עוד? שזה דבר ההווה, נכון? דבר ההווה רגיל לשעה לשנותו תחילה. זה דבר מאוד מאוד מצוי, ועל זה שהיא מלאכה גרועה, ולכן צריך להקדים אותה, כי אנחנו הולכים לדבר על הכנות לשבת שקשורים להוצאה, כגון לא יצא חיית ומחתו. אז מי שיקרא את לא יצא אחרת ממחתו ולא יודע שאסור להוציא בשבת מרשות לרשות, כי זה מלאכה גרועה ולמה שהוא יחשוב שזה אסור, לכן הקדימו את יציאות השבת. יש שלושת התשובות שמופיעות בתוספות, שכבר הם אגב מעוררות את המחשבה, היא גרועה אבל היא חביבה, היא גרועה אבל הדבר הכי מצוי בעולם. וכבר מציג לנו את הקונפליקט הזה הפנימי בתוך מלאכת הוצאה. אבל אומר הרב ראם, שנראית לו תשובתו של הפני יהושע, שעונה ושונה מתוספות. ובעצם נגיד את זה בלשון הגמרא, תנא אקרא קאי. בסדר? התנא עומד על הפסוק. הוא קורא את פסוקי השבת ואומר, לפני שניתנת שבת לישראל בתצורת לא תעשה כל מלאכה, היא ניתנת לישראל בתצורת על יצא איש ממקומו. בסדר? והתנא עוקב אחרי זה, ואומר, קודם כל בוא נתחיל משבת של פרשת המן, על יצא איש ממקומו, ואחר כך נלך ונתפתח לשבת של איסור מלאכה. אבל הרב ראם מוסיף לזה עוד נדבך משלו, מקסים בעיניי ואני לא חשבתי עליו, שזה גם באמת לא חורג מתהליכי ההכנה לשבת. בסדר? כי פרשת המן גם עוסקת בהכנה, והכינו את אשר יביאו. וממילא, הפרק א' משנה א' הוא
לא רק... עוסקת. כל הגילוי שמשה מצווה, השבת מתגלה בנקודה הזאת, בצד הראשון. והכינו. זה העיקר שלה.
כן.
יפה מאוד.
כן.
רק שנייה, הרב אלחנן, תרשה לי להגיד עוד דבר קטן. אני שבוע שעבר נלחמתי פה בכולם לא לדבר על מלאכה גרועה, ודיברתי על הפסוקים. וטענתי שפרשת המן היא מרחב שונה מפרשת המלאכות. זאת הייתה הטענה שלי. עכשיו אני רוצה לטעון עוד טענה שהיא מדהימה. המלאכות קשורות לשבת של קודש הבריחו. ששבת של קודש הבריחו בבריאה איזה יום הוא? שביעי, נכון? ולכן, אחרי שיש שישה ימים מלאכה, יש יום שביעי, נכון? עכשיו, זה המלאכות שהן קשורות, ולכן לא סתם רבי, בגאונות, הכניס את המלאכות לפרק השביעי, לשבת. הוא לא הגדיר אותם קודם, את המלאכות. הוא הגדיר את זה בפרק השביעי, על מנת שיהיה לו שישה פרקים. עכשיו, האדם שנברא ביום שישי, היום הראשון שלו הוא יום שבת. וממילא, גם אם העברנו את ההוצאה לעולם המלאכות, נשאר ברשימו מאותו רעיון עמוק. והיא לא נמצאת בשביעי שהוא קשור למלאכות, אלא בנקודת ההתחלה ביום הראשון, היונק מן השבת. אני לא רוצה כרגע להרחיב, אני רוצה שהרב לכאן נגיד, אמרתי, בצד היולי, מה שאני אמרתי, אמרתי, הפני יהושע כבר עמד על הנקודה, אנחנו אמרנו הרבה מעבר לפני יהושע, בצד היולי אין חילוק בין הוצאה לתחומין, תחומין זה תישאר במקום עם החפצים שלך, זה דבר אחד לא בשפת מלאכה, באו חכמים ופיצלו בין תחומין לבין ההוצאה, ולכן...
זה לא מדייק, כי הניסוח זה יציאות השבת, ולא יצא אחת במחתו. זאת אומרת, יש שם כן יציאה, וגם הפני יהושע מקשה את זה רק כאילו, רק לאחד שיטה בראשונים. יושב את דעתו בזה לשיטה אחרת בראשונים. נכון? תשים לב הפני יהושע, מקשה את זה רק עליבא דריבה. עליבא דתוספות, הוא מקבל את זה. בסדר? טוב. צריך גם הוא, זה חידוש של הפני יהושע, אני לא, חידוש של הפני יהושע, שהרב ראם הוא לוקח ומפתח אותו עוד יותר, הוא אומר, זה לא רק שהתנה עומד על הפסוקים ושם פה שכבת מקרא קדומה לפני שהוא הלך לעולם המלאכות, עולם המלאכות לא סתם מגיע משבת כאילו אחרת ונמצא בפרק השביעי. אני אגיד בצורה פשוטה, אני לא באתי והטענתי את הכל על הפני יהושע, אני אומר, ההסבר הפשוט, אני מקבל את הסברו של רבנו תם, בסדר? יציאות השבת 2 שאין 4, אני לא יבין את כל ההיערכות לשבת, את לא יצא אחת ממחתו ובמי אישה ובמי בהמה, בלי שיגידו לי, אל יצא איש ממקום, בלי שיגידו לי שאפור להוציא מרשות לרשות, שנייה. אבל אני חושב שזה מסתדר יפה עם העובדה שיש פה איזושהי קשיבות לסדר המקרא, תנא אקרא קאי, כמו שאנחנו רואים בברכות, בסדר? והולך קודם כל עם הוצאה, ואחר כך מגיע להכנות לערב שבת. מי שרוצה, יש באינטרנט מאמר של יהודי ששכחתי לרגע את שמו, שהוא רוצה לסדר את כל 24 פרקי מסכת שבת על סדר המקרא, על סדר הופעות השבת במקרא, המשתכנע, ישתכנע, הלא משתכנע, לא ישתכנע, אבל בכל אופן לגבי הטענה הזאת, נראה היגיון בדברי הפני יהושע. עוד לא התחלתי, מה עוד? מה? אני חושב גם שבעצם מה שאתה אומר, המשנה הראשונה, כן, כן, שיציאות השבת בעצמו היא פעולת הכנה. ודומה למה שאמר הרבן. טוב, אבל הפני יהושע הניח, וכל המהלך הזה של הרב ראם, מניח שאל יצא איש ממקומו הוא המקור למלאכת הוצאה. ואני רוצה רגע להיכנס לשאלה הזאת, ולשים אותה על השולחן. האם אל יצא איש ממקומו הוא המקור למלאכת הוצאה? ואם כן, מה המשמעות של מלאכת הוצאה לאור המקור הזה? לכאורה, יש שתי סוגיות בשף, ואני רץ קצת קדימה, שתי סוגיות בשף, שמהם אפשר להבין שאל יצא איש ממקומו הוא מקור למלאכת הוצאה. סוגיה אחת היא הסוגיה בעירובין. י"ז עמוד ב', שבדברי רבי יונתן, שם, הוא מכנה את אל יצא איש ממקומו לאו שניתן להזרת מיטת בית דין. איך אל יצא איש ממקומו זה לאו שניתן להזרת מיטת בית דין? הרי אף אחד לא חושב שיש מיטת בית דין בתחומין, לא לצאת מאלפיים אמה או לא לצאת מבית מיל, בסדר? אז אומר רבי יונתן, מסביר רש"י, מסבירים הראשונים, זה לאו שניתן להדרת מיטת בדין, כי יש בו מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה, גרועה או לא גרועה, יש עליה מיטת בדין. אם אתה בדין והתראה, הוצאת מרשות לרשות, אמרו לך, אל תוציא, הוצאת וראו אותך, סוקלים אותך, בהצלחה. בסדר? אז זה אכן זה נקרא לאו שניתן, לאו שניתן להדרת מיטת בדין. וממילא שהבין רבי יונתן, שהפסוק על יצא איש ממקומו הוא מקור למלאכת הוצאה. עכשיו, הסוגיה מסתיימת ברב אשי שחולק עליו, ואומר לו, מכתיב, אל יוציא, אל יוצא כתיב. מה אתה לומד מלאכת הוצאה מעל יצא איש ממקומו? זה אמירה מרחבית, זה לא אמירה פעולתית, זה אמירה לא לצאת מאלפיים אמה, או לא לצאת מדלת אמות, או לא לצאת מעודת מיל, איך שלא תבין אותה. היא לא אמירה לא להוציא חפץ ממקום למקום. כך לכאורה פשטו דברי רבשי. ובאמת מרשי נראה שכך הוא הבין גם שזו מסקנת הסוגיה. שמסקנת הסוגיה ברובין י"ז עמוד ב' שאל יצא איש ממקומו, זה לא מקור למלאכת הוצאה, זה מקור לתחומין, כמו פשט הכתוב. אבל בעלי התוספות ופירושם נתקבל על הרבה מהראשונים, הסבירו שהסוגיה לא באמת דוחה. היא אומרת, אל יצא איש ממקומו כולל גם את מלאכת הוצאה, זה באמת לאו שניתן להדרת מיתת בדין. כי אל יוציא, אל יצא משמעותו באמת גם כן אל יוציא. ואולי התאימו את זה בעלי התוספות באיזושהי טענת פשט, שהרי מה זה אל יצא? הקדוש ברוך הוא לא אומר פה אמירה על חשיבות המקום, לא לצאת מהמקום. אומר פה אל תצאו ללקוט. והבעיה היא שביום השביעי יצאו מן העם ללקוט. איך יוצאים ללקוט? יוצאים עם כלי. בסדר? ולכן אומרים בעלי התוספות, זה כן מקור למלאכת הוצאה. וכל מה שאומר רבשי, מכתיב אל יוציא, אל יצא כתיב, הוא בא ואומר שהפסוק ישתמש בלשון אל יוצא, אל יצא, ולכן זה לא נקרא לו שניתן להדרת מיתת בדין. כי המשמעות של אל יוציא רק רמוזה בו, ולא מפורשת בו, אז זה לא לאו שניתן להדרת מיתת בדין, אבל בכל אופן זה כן מהווה מקור למלאכת הוצאה. יושב לכם? זה תמצית הגמרא בעירובין. מה? לא הבנתי. אתה מחזק את הכיוון שאל יוצא, זה לא אל יוציא. כן, אז זה הערה נכונה. זאת אומרת, זה לא רק שרשי פירש פה איזה פירוש יוצא דופן. זה פשט הגמרא, ולמאן דאמר לוקין על עירובי תחומין דבר תורה, לכאורה זה מה שהוא גם מתכוון להגיד. אם אל יוצא זה תחומין, אז הוא לא יכול להוות מקור גם כן להוצאה. בסדר? אני לא יודע אם אני מקבל, כי רבי יונתן במקור זה לא מה שהוא אמר. רבי יונתן במקור אמר וחילוקים עליו שבעל, רק הגמרא לא מבינה מה הוא התכוון, ועושה לו אחי כאמר. אז אם נכנסים לדורות, אני לא יודע אם אני מייחס את זה לאמירה של רבי יוחנן.
אני לא יודע לרבי יונתן, אני יודע לגבי רבשי שישיב צודק.
רבשי ודאי, כן. רבשי ודאי מאוחר.
רבשי, מה שאתה אומר,
רבי יונתן, אני לא יודע אם הוא מוקדם לרבשי או מאוחר מרבשי. בסדר, הגמרא שם פשוט לא מבינה את הקושיה שלו. מי שיעיין בסוגיית הירושלמי המקבילה בפסחים, אז יכול להיות שרבי יונתן באמת התכוון להקשות מהמילה על, שעל זה לא לב שלוקים עליו, ופשוט הבבלי לא מקבל את זה, ולכן מסביר את רבי יונתן אחר. בכל פנים, זה סוגיה אחת, ואתם נכנסים פה לעוד חשבון שאני לא רוצה לעשות, אבל שבאמת ככל שאתה תגיד יותר שתחומין דאורייתא, הפסוק על יצא יהיה לך פחות מקור למלאכת הוצאה מרשות לרשות. שאומר, על יצא יש ממקומו, לוקים על עירובי תחומין דבר תורה, אז איפה רואים בו מקור להוצאה מרשות לרשות? תוספות אוכל את החבל בשתי קצותיו, הוא אומר כן, זה גם תחומין וזה גם הוצאה מרשות לרשות. או אם נדייק, זה גם תחומין וגם חצי מקור להוצאה מרשות לרשות. בסדר? כי מלאכה גרועה מצריכה שתי מקורות, כפי שרגע נסביר. סוגיה שנייה היא הסוגיה בהוראיות עבדה לדמות ב', הגמרא מנסה למצוא מהו גדר ההוראה שבית דין מתחייב עליה פער אלם דבר של בית דין ונעלם מעיני העדה. דורשים ונעלם דבר, ולא שיעלם כל המצווה כולה, צריך שיעלם רק חלק מהמצווה. לכן מי שאומר אין שבת בתורה, לא חייבים על זה. רק אם אומרים יש שבת בתורה, אבל הוצאה מרשות לרשות מותרת. אגב, זה מוזר למה בחרו בדוגמה הזאת. טוב, אבל כשאתה נכנס למבוא למלאכת הוצאה, אתה יכול להבין למה יבוא מישהו ויגיד יש שבת בתורה, אבל הוצאה מרשות לרשות זה לא מלאכה, זה מותר. בסדר? זה יש גגת הנעלם דבר של בדין. אני קצת מקשה עליכם לעקוב אחרי השיעור ואומר עוד איזה מקום שרואים את זה, שמלאכת הוצאה חשודה בלא להיות חלק משבת, נכון? שהגמרא אומרת, מצאתי מגילת סתרים שכתוב עליה שאבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב על אחת מהן. יש אחת נסתרת, אף אחד לא מגלה מהי, שלא חייבים עליה. והגמרא באה ואומרת לך, בהוצאה כן חייבים עליה, אל תחשוב שהיא האחת שחשודה בזה שלא יהיו חייבים עליה, בסדר? על ראש הגנב בוער הכובע. על מלאכת הוצאה צריך להגיד שהיא לא... זאת שבמגילת סתרים נאמר שלא חייבים עליה. ו- לבוא הביתה לעשות מלאכתו? והמלאכה הייתה דייה, כן. יפה, זה לא, זה היא... לקחת אותנו... אתם יודעים שבת למבחן? אוקיי. לקחתם אותנו למחוזות רחוקים. בואו נתכנס לסוגיה בהוראות. בסדר, אני מספיק הקשיתי עם זה שהייתי אסוציאטיבי, בואו נתכנס לגמרא בהוראות. אז הגמרא מחפשת דוגמה למה זה ונעלם דבר, ואומרת שהם אומרים, יש שבת בתורה ולא נוצר מרשות לרשות. אבל זה מתנגש עם עוד כלל. שהכלל אומר שצריך שההוראה תהיה בדבר שאין הצדוקים עודים בו. כלומר, שבית דין אומר הוראה של כתוב בתורה ככה, ומשקרים, זה לא מה שכתוב בתורה, זה לא נקרא הוראה. הוראה זה להגיד משהו שאין הצדוקים עודים בו, כלומר שהוא לא מפורש בתורה. ואז הגמרא מקשה, הרי הוצאה זה דבר שהוא מפורש בתורה. וההוצאה בהדיה היא כתובה ומפורשת בתורה. איפה היא כתובה ומפורשת בתורה? אז בנוסח הדפוסים שלפנינו, מי שילמד דף יומי, הוראיות, בכלל לא ייפגש בפסוק על יצא איש ממקומו, כי בנוסח הדפוסים שלפנינו כתוב שהוצאה מפורשת בתורה מהפסוקים בירמיהו. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת. אבל לתוספות הייתה גרסה אחרת, שיש אותה באמת בכתבי יד, שכתוב שהוצאה מפורשת בתורה מעל יצא איש ממקומו. מי שהחזיק, החזיק, מי שלא החזיק, רק שידע. הגמרא בהוראיות ד' עמוד ב' לפי גרסת בעלת תוספות, אומרת שהוצאה מפורשת בתורה מהפסוק על יצא איש ממקומו. וזה מקור שני להבין שעל יצא הוא המקור למלאכת הוצאה. אני רוצה עכשיו לנסות להיכנס לעומקם של דברים, והשם יהיה בעזרי. כן. שזה דבר שהצדוקים עודים בו. כן, כן, הצדוקים אין בעיה עם ירמיהו, לפי זה, ככה הסבירו, הבאתי בדף, ככה הסבירו המאירי והקרן אורה ועוד, אחת הסיבות אולי שמחקו את הגרסה הזאת, שלא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכתבו גרסה שלה לצא יש ממקומו, זה בדיוק הקושייה שלך. איך דבר שהצדוקים עודים בו זה דברי קבלה, הרי דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן ונביאים, ואיך יכול להיות שזה מה שמביאים כמקור למלאכת הוצאה? אבל צריך לשים לב שהגמרא לא אומרת שזה המקור למלאכת הוצאה, היא רק אומרת שזה דבר שהצדוקים עודים בו, והצדוקים פותחים תנ"ך, כל מה שכתוב ומקבלים, בסדר? ולכן גם ירמיה אפשר להביא שם, ככה אומר המאירי,
כן, אבל זה יכול להיות קשור בצורה מאוד עמוקה לשאלה של נוסח הבבלי והירושלמי, האם מניין שהוצאה קרויה מלאכה?
נכון.
או מניין לזה, וזה הראשונים גם אומרים, שאם המקור הוא מניין שהוצאה קרויה מלאכה, אפשר להביא מרמיהו. אם המקור מנהלן, אי אפשר להביא מרמיהו.
אפשר גם להגיד שזה קשור לשאלה שעלתה פה קודם, על אם הוצאה היא המלאכה הכי קמאית או הכי מפותחת. בסדר? אל יצא איש ממקומו, זה הכי קמאי. לא תוציאו מסע מבתיכם, זה הכי מפותח, ואני אשתדל להתייחס לזה טיפה בהמשך. בסדר? אבל בכל אופן, לפי גרסת בעלי התוספות, אל יצא איש ממקומו, זה המקום שבו הוצאה מפורשת בתורה. וננסה ככל יכולתי לנתח את משמעות הדברים. רוב ככל המלאכות נלמדות מאיזה פסוק בתורה? תיזהרו עם התשובה. איזה פסוק בתורה הוא המקור ללמדת מלאכות שבת? לא תעשה כל מלאכה. כולם אומרים משכן, זה לא נכון. משכן יכול להיות שהוא המקור ללמדת המלאכות, זה אגב מחלוקת, המוראים, ממתת, שיטה שלומדת ממלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה. אבל בכל מקרה, גם מי שלומד מהמשכן, מבחינתו הלב, ההזהרה, היא לא תעשה כל מלאכה. זה המקום בתורה שבו נאסרות המלאכות. והן לא צריכות גם מקור אחר בתורה. לכל היותר צריך להוכיח שהם היו במשכן, אבל לא צריך להם עוד מקור בתורה. בסדר? ובאמת הגמרא במסכת שבת, על חלק מהמלאכות מוצאת את מקורן במשכן, לא את כולם. אבל ברור שזה לא במקום לא תעשה כל מלאכה. אבל מלאכת הוצאה היא חריגה. היא מצריכה, לפי הסוגיות האלה, עירובין י"ז, עוריות ד', היא מצריכה מקור נוסף, לא מספיק לא תעשה כל מלאכה. צריך להגיד, על יצא איש ממקומו. והמקור הזה באמת לקוח מפרשיית המן, שפרשיית המן, אני בקצרה אגיד, ואם מישהו רוצה להעמיק בדברים, אני לא מרגיש שירדתי לסוף עומקם, שפרשיית המן מכילה ניסיון כפול לעם ישראל. למען אנסינו, הלך בתורתי אם לא. ניסיון כפול. ניסיון אחד הוא ניסיון הביטחון בהשם, שעיקרו בימות החולין. אל תשמור מן ליום הבא, במילא יהיה בו תולעים, תסמוך על הקדוש ברוך הוא שבבוקר הבא הוא יוריד לך מן. והביטחון הזה מייצר תלות וקשר, חזק מאוד עם הקדוש ברוך הוא, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, אי אפשר לזרוע פה, אי אפשר לבטוח בעצמך, אי אפשר לבטוח בלחמך, זה אמונה. האמונה של ימות החולין. אבל יש שם עוד ניסיון שתמון, שם שהוא ניסיון השבת. שבשבת, ביום השישי, הקדוש ברוך הוא נותן לך לחם יומיים, ואז ביום השביעי, אל יצא איש ממקומו. ואני אפילו אגיד, ואמרתי את זה קצת בכיתה, שנראה שהניסיון של השבת לקדוש ברוך הוא יותר חשוב. למשה רבנו אולי יותר חשוב הניסיון של ימות החולין, על זה הוא נלחם עם עם ישראל ועל זה הוא קוצף, אבל על הניסיון של השבת הוא פחות מקפיד איתם, ודווקא הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצא מגדרו ואומר, עדן המענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, הוא אומר את זה על ניסיון השבת, על זה שהם יצאו ללקוט ביום השביעי, שלכאורה זה לא ביטוי של חוסר ביטחון בהשם, יש להם הרי, זה לא עניין של ביטחון, יש להם בבית לחם, הם לא מחפשים עוד לחם כי הם לא בוטחים בהשם, וגם לא מוצאים, לא היה שם איזשהו, אפשר להסביר את זה גם כחוסר ביטחון בהשם, אבל אני רוצה לדקדק, כן? שלכאורה זה נראה ניסיון אחר, עד כדי כך שיש מפרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא כועס גם על משה, עדן המענתם, אתה והעם, כי לא אמרת להם, לא הזהרת אותם, לא הבנת כמה חשוב שלא יצאו מן העם ללקוט ביום השביעי. כן. ככה מפרשים אומרים, למען הנסינו זה גם ניסיון החולין, אפשר להגיד שזה רק ניסיון החולין, הוא רק ניסיון השבת. אפשר להגיד שפשוט גם הם הקדישו את השאה, הקדוש ברוך הוא כעס כבר בפעם הראשונה, פשוט עכשיו הם כבר הקדישו את השאה, עד אנה מענתם, ולא פעם אחת, פעם נוספת. כל פנים, יש פה איזה נעלם שאני מתקשה קצת את הדעת, זאת אומרת, לכאורה יש להם, אין להם מחסור בשבת, אז מה הבעיה שיצאו ללקוט? זה לא משנה, זה לא פגם באמונה. אפשר להגיד, זה פגם באמונה, עוד יותר גרוע, גם יש לך ועדיין אתה... אבל זה גם לא פגם באמונה, כי לאיפה הם הולכים לחפש? מה הם הולכים לחפש? הם הולכים לחפש מן, שזה מידי השם. אז מה הבעיה במה שהם עשו? ונראה להציע קצת, אני ברשותכם, כאילו קצת בעקבות אולי הספרות הפנימית, גם בעקבות רעיונות שהרב רם מבאר בחוברת מקום, שבאמת, בימות החולין הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המן, דרך התלות שהמן יוצר. כל יום פוגש אותנו בזה שהוא נותן לנו לחם. ובשבת הוא מבקש איתנו קשר אחר, קשר עמוק יותר, שהוא בכלל לא עובר דרך הלחם. אולי הוא עובר קצת דרך הלחם שניתן ביום השישי, לחם יומיים, והוא לחם משנה. אבל בעיקרו הוא דווקא עובר דרך היכולת שלנו להישאר במקום, ובכלל לא לעורר בנו את עולם הצרכים שלנו. לא רק להפנות את הצורך שלנו אל השם יתברך, כמו בימות החולין, אלא בכלל לא לעורר את עולמות הצורך שלנו. לחזור למצב שבספרי הפנימיות יקרה כאילו מעין גן עדן. מעין גן עדן. הבאתי לכם פה הרבה מקורות על זה, אבל כאילו, האמרה אמת, בנו של השפת אמת, אומר ששבת היא כמו אדם הראשון בגן עדן, וככה זה בכל שבת, שחוזר כל דבר לשרשו ולמקומות, או עמי החיים זכו, ועשם שם את האדם אשר יצר, ולכן בשבת כתיב שבו איש תחתיו ולצא איש ממקומו, דלת אמות ואלפיים אמה, וזה הפך מכללת נע ונד, רמז ששבת הוא תיקון שהנקודה חוזרת למקומה, אכן היה באדם הראשון וכן הוא בכל אדם ששבת הוא ההפך מגירושין. כלומר האדם במצבו שאנחנו מכירים אותו הוא נע ונד, הוא כבר מתקלל בכללת קין ובכללת אדם הראשון, הוא גורש מגן עדן והוא צריך כל הזמן לצאת ממקומו. ובשבת קודש האדם חוזר למצב טרום לזה, מצב גן עדן, שבו בכלל לא מתעורר בו הצורך, והמפגש עם הקדוש ברוך הוא לא דרך הצורך. אמר לי ניתאי ש... אולי זה קצת מתקשר לזה שאסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת, בתפילה. בתפילה, הרי לתבוע צרכיו זה לא פגם באמונה, זה אמונה לתבוע צרכיו. ממי אני מבקש את הצורך שלי? מהשם יתברך. אבל לשבת אפילו זה אסור. אל תתבע את צרכיו, אל תעורר בכלל את הצורך. אז אם אין לי צורך, אז איפה אני פוגש את השם יתברך? במקום. בשבוע השתחתה ולצא יש ממקומו ביום השביעי, בלי לצאת, אני פוגש את השם בתוך העדן והעונג של השבת, מבלי לצאת ולעורר בכלל את יסוד השתו עם ולקטו, את היסוד המשוטט שרוצה לצאת החוצה ולמצוא שם את פרנסתו ואת מקומו. רגע, שנייה, שמע. תגיד בקול, שמע, לא שומעים אותך. כן. כן, נכון. המתת אבות המלאכה הם בעצם למתת המלאכות שנגזרו על אדם הראשון לאחר גירושו מגן עדן. כך מופיע במדרש וככה גם מופיע בזוהר, שהם כמו למתת מלכות, שהאדם עכשיו נתקלל שהוא צריך לעבוד. עכשיו, במות החולין זה מצוין, לך תעבוד ושם תפגוש את השם יתברך, אבל בשבת משביטים את זה. וכמו כן, חוזרים לגן עדן גם מבחינת היבט המקום, שלא לצאת על יצא איש ממקומו. אבל גם מי שלא מקבל את הרעיון של גן עדן, הרעיון שאני מנסה לומר, שכשאתה יוצא למרחבי החוץ, אתה מעורר משהו שכבר פגעת, שהוא לא נמצא, שאתה לא נמצא במרחבי הפנים שלך, בדל רמותיך, ופוגש שם, מתוך ההיות הזה, ומתוך המקום הזה, את הנוכחות האלוקית. אתה פוגש אותו, אבל פוגש אותו דרך הצורך, זה בעייתי. הרב ישן. לאן? האמנתם? כן, אני כרגע הולך עם תוספות שאל יוצא זה מקור. בסדר, מקור למלאכת הוצאה, לחלק ממלאכת הוצאה. כן, נכון. כן, וכך היא לא מלאכה שעומדת, כן. כן, ולגבי היסוד המקצבי של השבת, אני מאוד מאוד מזדהה, אני גם חוזר על הדברים כי אחרי זה לא תמיד שומעים את השאלות, שבאמת כל מקצב החגים היהודי יש לו בסוף איזשהו הענות למקצבי טבע. ראש החודש ואמצע החודש, הירח, עונות השנה, אביב, העונות החקלאיות, זה השמש, ושבת אין לה מקצב טבעי. המקצב של השבת, פעימות הלב של השבת, אם רץ לבך שוב למקום, זה מקצב אלוקי. והרב ישי מסביר יפה דרך זה, למה העם לא כל כך פשוט לו, אפילו שיורד לו ביום השישי לחם יומיים, לא כל כך פשוט לו להיענות למקצב הזה, אין לו שום ביטוי בטבע. אני רוצה ברשותכם להתקדם, כן. מה, זה הכי צורך בעולם? זה לא צורך להשאיר אולי, זה צורך להעניק. לא, אז אני אגיד, נשתמש בשאלה שלך כמנוף ומקפצה. עכשיו תחזיקו ראש. בעלי התוספות הרי אומרים, שאל יצא איש ממקומו, זה רק חצי מקור למלאכת הוצאה. יש עוד מקור שזה ויקלע מהאבי. והם אומרים שלמה צריכים שתי המקורות האלה? כי זה מלאכה גרועה. וצריך אחד לעני ואחד לבעל הבית. נכון? מחזיקים עד כאן? עכשיו, קודם כל זו אמירה מאוד קשה. מה ההבדל בין אני לבעל הבית? שניהם מכניסים ושניהם מוציאים. אם הם היו אומרים לי צריך מקור אחד להוצאה, מקור אחד להכנסה, ניחא. אבל אני ובעל הבית עושים בדיוק אותה פעולה. אז מה אכפת לי שהוא אני ושהוא עשיר? אומר הרמב"ן, שזה לא סתם שני המקורות האלה, צריך לחלק אותם. אל יצא איש ממקומו זה מקור לעני. ויקלע מאבי זה מקור לבעל הבית. והדברים כפתור ופרח, בסדר? כי באמת אל יצא, זה מגיע מתוך צורך. אני עומד בחוץ, אין לו. בסדר? ובעל הבית עומד בפנים, ויקלי העם מהווים, באמת עשירים, הם כל כך עשירים שהם נותנים יותר מדי תרומות, ולכן זה לעשיר. אז זה בתשובה לשאלתך, אבל זה קצת קפצתי קדימה, נלך שלב שלב ונגיע לשם בלי נדר. אז לכן, מובן למה אל יצא, אני עכשיו שנייה רוצה לעשות איזה טוויסט, בסדר? לכן דווקא מובן למה אל יצא, זה מקור לתחומים. בסדר? למה זה מקור לתחומים? כי אתה יוצא למרחבי החוץ, כמו האדם שגורש מגן עדן, ואתה יוצא למרחבים שמעוררים את בקשת הצורך והשיטוט של האדם שלא מוכן למצוא את ההוויה האלוקית בתוך מקומו, בשבוע שתחתיו אל תש ממקומו ביום השביעי. אלא אומרים בעלי התוספות, ובעקבותיהם הרבה מהראשונים, אל תתפס לזה שזה תחומין, כי בסוף היציאה החוצה, אתה יכול גם לצאת לטייל, וזה יהיה נחמד וטוב בשבת קודש. הבעיה של היציאה החוצה זה שזה יציאה שמעוררת את יסוד הצורך. איך מתעורר יסוד הצורך? שאתה יוצא עם כלי, שאתה יוצא ללקוט. אז מתעורר יסוד הצורך. ולכן הם אומרים, הלץ יש ממקומו, מעורר את יסוד הצורך בשבת, אסור לו לאדם שיתבע צרכיו בשבת, וזה המקור למלאכת הוצאה מרשות לרשות. מה אכפת, מה הבעיה? לתוספות זה לא הפריע, בסדר? לתוספות אומרים שלרבשי זה לא הפריע. שאל יצא איש ממקומו, וגם המקור לתחומין, וגם המקור להוצאה. אם נגיד שתחומין דרבנן, כמו שתוספות גם סוברים, אז זה גם יותר קל, נכון? בסדר? תחומין דרבנן, אז לכן זה לא באמת המקור. מה? זאת, לעניין תחומין, זאת, לא יודע להתחייב על הסמכת, אבל זה לא דאורייתא. זה לא דאורייתא.
זו דעת הרמב"ן, בניגוד לדעת הרמב"ן.
זה דעת בעלי התוספות כאן, והרמב"ן יוצא שתחומין באמת הם דרבנן, כי אל יצא הוא אל יוציא. אני אחדד את הדברים בעקבותיך, שבאמת הם אומרים, אם כן, אם דבריי בפירוש אל יצא, ואמרתי שאני לא בטוח, שאל יצא זה התעוררות יסוד הצורך, וחוסר היכולת לפגוש את השם יתברך לא ממקום של צורך, אלא ממקום של הוויה שלמה, שיושבת בתוך עצמה, ברשות היחיד, עם יחידו של עולם, ומוצאת שם את כל השפע האלוקי, כמו בגן עדן, שאדם לא היה צריך לעבוד וליצור, אלא פגש את השפע האלוקי מתוך מקומו, בסדר? אם כן, אם הדברים, מה אומרים בעלי התוספות? הפגיעה בזה לא קורית בכלל אם אתה יוצא גיאוגרפית החוצה, תצא, לא מפריע לי, רק אל תצא עם חפץ, כי החפצים, כשמם כן הם, חפציך אסורים, בסדר? ממצוא חפציך ודבר דבר, החפץ הוא מה שמניע בסוף את יסוד הצורך של האדם. איך אתה יודע אם אדם נצרך? אדם שיוצא לרשות הרבים בלי ארנק, בלי פלאפון, יוצא מחוץ לעיר בלי ארנק, בלי פלאפון ובלי תיק ליקוט, שיצא, שיטייל, הבעיה אם הוא בא עם תיק ליקוט או עם ארנק או עם פלאפון, שאז אתה יודע שהוא יצא להדליק את יסוד הצורך וחוסר השקט והשוטטות האנושית, ולכן רק זה יהיה אסור. אבל אני רוצה להגיד, כל זה לדעת בעלי התוספות. צריך לומר, ואני קצת בו שלא הבאתי את זה בדף המקורות, שזה לא שיטת כל הראשונים. בסדר? אפשר לקרוא בדיוק הפוך. אל יצא איש ממקומו זה רק תחומים. אל יצא איש ממקומו זה כמו בפשט הפרשייה, עוסק בהיבטים מרחביים. אם אתה יוצא מחוץ למרחבי העיר, מחוץ למרחבי המקום שלך, אתה נמצא במרחבי השדה שהם מעוררים את יסוד הצורך. למה אדם יוצא לשדה? למה אדם יוצא החוצה? בסדר? ודווקא הוצאה מרשות לרשות לא קשורה לאל יצא איש ממקומו. היא לא קשורה לעידוד יסוד הצורך, לעירור יסוד הצורך. אז מה היא כן? למה כן אסור להוציא מרשות לרשות? תשובה, כי זו מלאכה. מלאכה גמורה. ומה שאמרתי בתחילת השיעור שזה מלאכה גרועה, לא מקבלים את זה אותם ראשונים. זה לא מלאכה גרועה, זה מלאכה. אולי זה גם תפארת המלאכות. מלאכה שמעוררת את כל שאר המלאכות, אבל זה מלאכה גמורה. אני חושב שזו שיטת הרמב"ם. שהרמב"ם קרא את התורה אחרת לגמרי מבעלי התוספות. ואמר, אל יצא איש ממקומו, זה מקור לתחומין. ובאמת, הרמב"ם, בהלכות שבת, סובר שתחומין דאורייתא. זה מופיע בפרק כ"ז בהלכות שבת, היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה, שנאמר, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, זה בא לתחומין. גם הרמב"ם לא חלק על כל סוגיות השף שתחומין דרבנן, הוא פשוט הסביר שבית מיל, כגודל מחנה ישראל, זה כבר דאורייתא. כי אל יצא איש ממקומו ממחנה ישראל. אז בית מיל זה דאורייתא לדעת הרמב"ם, ומה שהש"ס אומר בכמה מקומות, כשיטת חכמים, שתחומין דרבנן, אומר הרמב"ם זה על 2,000 אמה. אז יוצא שהרמב"ם מבין שאל יצא איש ממקומו בכלל לא מדבר על הוצאה, הוא מדבר על תחומין. ואיך התייחס הרמב"ם למלאכת הוצאה? נראה לי הכיתה של הרב נריה בוודאי ראיתי שהביאו את זה, נכון? בכל שבת פרק י"ב הלכה ח', אומר הרמב"ם, הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכות היא. בסדר? ואף על פי שזה נאמר מסיני, הרי הוא אומר בתורה איש ואישה על יסוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה מאבי, למדת שאהבה המלאכה קורא אותה, וכן למדו מפי השמועה וכו'. אבל הרמב"ם באופן פשוט, אני לא רוצה להיכנס לעומק שיטת הרמב"ם, באופן פשוט נשמע שמבחינתו מלאכה זה הוצאה ככל המלאכות.
בסדר? צריך חנן, צריך להוסיף, יש פה שני בתי מדרש עם שתי שיטות שונות בלימוד הש"ס. בעלי התוספות, כמו שהגדיר את זה המהרש"ל, הופכים את הכל לכדור אחד. אז הם צריכים להסתדר, איך הסוגיה בעירובין, אם היא יוצאה, תסתדר עם ויקלה המאבי, ואז הם יוצרים פה את כל המרכיב הזה. יש גישה אחרת שסוגיות חלוקות. יש גישה אחרת שאם זה מקור, זה לא המקור, לא צריך את שני המקורות. וכך הקדים הרמב״ם בהקדמה למורה, ורב סעדיה גאון בהקדמה לאמונות ודעות, שיש סתירה בין מקורות, אפשר להגיד זה מחלוקת.
אני חושב שאפשר להגיד כאן יותר פשוט, שהרמב״ם קרא את הגמרא בעירובין כמו רש"י, ואת הגמרא באוריות כמו גרסתה לפנינו, ובשום מקום הוא לא ראה שהיה לצא איש ממקומו ומקור למלאכת הוצאה. נכון. לא היה לו בכלל בראש.
אינה חינמי, אני מסכים איתך, והרמב״ם לא מקבל בכלל את הגמרא שם. אין לו צורך לקבל, גם אם הייתה לו גרסה, בוודאי שאתה צודק.
כן, תכף. מה? כן, כן, הוא רק צריך מקום של מלאכה. הרמב״ם מחליש את זה מאוד, נכון? כי הוא אומר, הוא מכיר את הגמרא בצדיק ו' והוא מביא אותה, אבל הוא אומר, אף על פי שזה, תדע לך שזה לא המקור באמת, זה נאמר עם כל גופי תורה למשה מסיני, בסדר, בכל זאת צריך להגיד שהבאה, וגם הוא לא אומר הוצאה מעניין, למה? הוא אומר שהבאה, המלאכה קורא אותה. וכן למדו, לפי השמוע שמעביר, אני חושב שהרמב״ם בכל אופן מקליש את הייחודיות של מלאכת הוצאה. אני גם אמרתי בתחילת השיעור, אני חושב שכולם מודים שהיא ייחודית, בסדר? אין בהיבט יצרני, אבל אני חושב שהוא מקליש את היסוד הזה, ולא בא ואומר שמקורה של המלאכה בעל יצא איש ממקומו, ובכלל לא שייכת לעולם המלאכות, כמו בעלי התוספות, לפחות בחציה, בסדר? אלא, בא ואומר, על יצא לתחומין, והוצאה, בסך הכל רק צריך להוכיח שהיא מלאכה. אני מתקדם עוד צעד, ברשותכם. שאלה? כן? אפשר להגיד, אני בכוונה לא נכנס לחילוק הזה, ואם תראה, הבאתי בסוף נספח באיך הפני יהושע קורא את הסוגיות, אני לא יודע אם אני אספיק, אני מעריך שלא. אני רוצה להתקדם, שיש גם כיוון אחר שגם חשוב לשים אותו לשולחן, שהוא עלה פה שהגמרא בהוראות בדלת עמוד ב', באמת לפי גרסת הספרים, לפי גרסת הכתבי יד, היא לא אומרת שההוצאה מקורה בעל יצא, אלא לא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת. עכשיו זה לא בדיוק נכון לראות בזה מקור למלאכת הוצאה, זה הרי דברי קבלה ודברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. אבל זה שהגמרא בוחרת בזה, בתור האמירה, שם הוצאה מפורשת בתורה, לא בעל יצא איש ממקומו. היא מפורשת בתורה בספר ירמיהו, בלא תוציא מסע מבתיכם ביום השבת. זה פותח לנו באמת פתח שאנחנו נראה אותו עוד בהמשך. שיסודה של מלאכת הוצאה וחומרתה של מלאכת הוצאה ומשמעותה של מלאכת הוצאה איננה בעל יצא, באותו יסוד פרטי של האדם לא לעורר את הפן הצרכני והצריך שלו בשבת. אלא היא בעצם פונה במובן מסוים לחברה, לעיר. אנחנו רואים שירמיהו ונחמיה, לכאורה קצת משנים את המרכז של התורה. התורה הקפידה הרבה על לא תעשה כל מלאכה. ובאים ירמיהו ובא נחמיה, ובעצם פחות מוזפים בעם על איסור המלאכה. בסדר? אני חושב שאפשר לדקדק בפסוקים בדיוק ביחס בין מלאכה להוצאה, מקוצר הזמן לא נעשה את זה, אבל הם פחות, הם מדגישים הדגשה יתרה, כמו שמסכת שבת תעשה לימים, מדגישים הדגשה יתרה את הצורך שהעיר לא תהיה עירה בפן של, של הסחורה שלה. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. הממרחק תביא לחמה, שזה כמו לצאת ללקוט את המן, שהחברה מפותחת, שיש כבר עיר, הוא מתבטא בצורה אחרת, הוא מתבטא בעיר שהמסחר פעיל בה בשבת. ולכן ירמיהו אומר את הנבואה בשערי ירושלים, ואומר בשערים האלה ייקבע אם יש שבת או אין שבת. לא מה שאתם עושים בבית, אופים, מבשלים, פחות חשוב. בשערים האלה ייקבע אם יש שבת או אין שבת. כי אם השערים האלה פתוחים וסוחרים נכנסים ויוצאים, אז יבואו בשערים האלה אנשים שאתם לא רוצים שיבואו. אתם מכניסים קליפות לתוך קדושת השבת, יבואו המלאכים הרעים, יכבשו את ירושלים. אם השערים האלה יהיו סגורים בשבת, אז יבואו בעיר הזאת מלאכים מבית דוד, שמאמינים בקדושת המקום, קצת דרשתי, אבל הבנתם מה אני מנסה לומר, בסדר? שזה פן אחר של הוצאה. אל יצא עירור היסוד הצרכני, הצריך של האדם, תביעת צרכיו, ולא תוציאו מסע מבתיכם, עירור אותו יסוד אולי, אבל בפן הרבה יותר רחב שלו, חברתי, עירוני, ובהקשר הזה מלאכת הוצאה, וזה נאמר פה בתחילת השיעור, מתגלה עוד פן שלה, שבחברה כלכלית מפותחת, היא הופכת להיות המרכיב הכי משמעותי בשאלה האם העיר הזאת שובטת או לא. אולי אפילו היום זה ככה, בסדר? לא פתחתי בזה ואני כן אגיד על זה מילה, שהעובדה שאנחנו לא מקפידים כלל, אני חושב רוב היושבים פה, מה, אם יש מישהו אז אני מחילה עם כבודו, אבל רוב היושבים פה לא מקפידים על מלאכת הוצאה בשבת בכלל, לא כשהם באותניאל, וגם לא שהם ברשות הרבים גמורה כמו ירושלים, או תל אביב, או בני ברק. מקפידים על הוצאה מרשות לרשות פה? בסדר, אבל הם מוצאים מהבית החוצה. אני לא חושב שזה רשות היחיד. אבל אם באותניאל עוד נגיד שאפשר להגיד שזה רשות היחיד, בבני ברק זה רשות היחיד, בירושלים זה רשות היחיד. כן, אני יודע, נדון בזה בעזרת השם כשנגיע להגדרת רשות הרבים. אני אומר, אנחנו לא מרגישים כל כך את מלאכת הוצאה על בשרנו. ואני אומר, ואני כבר כותב פה איזה צ'ק שיהיה קשה לפרוע. כל פעם שאני לומד מלאכת הוצאה, אני אומר שבאמת אם אני חושב ביושרה הלכתית, אני חושב שאולי בערים גדולות צריך להקפיד. לא להוציא מרשות לרשות, וזה גם לא איזה, הרבה מגדולי ישראל נוהגים ככה, ואנשים נוהגים ככה, באותניאל זה יותר מורכב, באמת, באותניאל יותר קל להגיד שהיא לא רשות הרבים, אבל באנשים פה, הרבה פה יש בורגנים, שגרים ברשויות רבים גמורות, זה לא כל כך פשוט לערב אותם עם צורות הפתח שאנחנו מערבים. אני מקדים את המאוחר, ואני יודע שלרב רם יש המון מה לומר על זה, וזה יקרה שנגיע, אני עושה לכם חשק להמשך הזמן. אני רק אומר שבחוויית השבת הציבורית שלנו, אם לא היה אפשר להוציא מרשות לרשות, זה מכניס שבת למרחב העירוני בצורה מאוד 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 משמעותית. בסדר? כאילו עיר שלא מוציאים לרשות לרשות, בעצם אי אפשר לפתוח בבתי מסחר בשבת. הרי יבוא מישהו ויגיד לי, מה הבעיה לפתוח בית מסחר? אני לא עובר על שום מלאכה. מה? נוגע בכסף, מוקצה? טוב, גם את זה אפשר לפתור היום. לא עובר על שום מלאכה. הולכים לשם ברגל. מה שימנע את זה, זה הוצאה מרשות לרשות, עוד תחומים. זה מה שימנע את בתי המסחר. במילים אחרות, למדת אבות מלאכה לא מתמודדות עם הדמות העירונית של השבת. וזה מתאים לנביאים, שהנביאים באים הרבה פעמים ואומרים, עם יקר, אתם יכולים לשמור את כל התורה כולה כהלכתה, ועדיין לא יהיה לכם שבת בכלל. אתם יכולים למדת מלאכות לא לעשות. אם תעשו זה מחלל את יום השבת, וירמיהו גם על זה מדבר, אתם מחללים את יום השבת. אבל גם אם לא תחללו את יום השבת, לא תחללו במלאכה, לא יהיה לכם שבת, אם לא תשמרו את רובד המסחר העירוני שמתבטא במלאכת הוצאה. הלאה. אני מתקדם לסוגיה שהיא המקור השני למלאכת הוצאה, סוגיית והעבירו כל במחנה. הסוגיה בשבת צדיק וב עמוד ב', וכבר על זה זה אומר דרשני, שלכאורה מה חיכתה הגמרא לשאול הוצאה גופה איך אקטיבה בפרק 11, כבר אתה עוסק בהוצאה, במשך, זה הפרק האחרון שעוסק בהוצאה, כבר אתה עוסק בהוצאה כל הדרך, מה פה אתה שואל הוצאה גופה איך אקטיבה? ובגלל שאני יודע שעוד לא בהכרח כולם עסקו בסוגיה ביסודיות, בקצרה אני רק אגיד, יש מחלוקת ראשונים איך לקרוא את הסוגיה, בסדר? גישה אחת בראשונים באה ואומרת, כל מה שהסוגיה מבררת זה שהוצאה קרויה מלאכה. מעין זה מופיע בירושלמי. שהשאלה של הירושלמי בפרק הזה זה מניין שהוצאה קרויה מלאכה. כאילו מעין ברור לשוני, שהוצאה קרויה מלאכה, גם על זה צריך לשאול למה, הרי סוף כל סוף מספיק שהיא הייתה במשכן, נכון? אבל לא מספיק, היו המון דברים במשכן. השאלה אם זה נקרא מלאכה, במשכן גם נשמו, במשכן גם גרדו באוזן. צריך להגיד שזה נקרא מלאכה כדי שזה יהיה אסור. זה כיוון אחד, זוהי גרסת רבנו חננאל שמביאים בעלי התוספות, והגרסה הזאת מוחקת המון שורות מהגמרא שלנו. מה השורות שמוחקת מהגמרא שלנו? שהגמרא שלנו שואלת מניין שהאירוע ההיסטורי שבו ציווה משה להעביר כל במחנה, איש ואישה יעשו את מלאכה, תרומת הקודש והיקלה המאבי, מניין שזה קרה בשבת? ואומרת הגמרא, גזרה שווה, העברה מיום הכיפורים, שם נאמר ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ואצלנו נאמר ויצב משה ויעבירו כל במחנה. כל הראשונים, הרבנו חננאל שציטטתי ועוד, לא גרסו את כל הקטע הזה. בסדר? כי הם אמרו, לא צריך להוכיח שזה קרה בשבת, רק צריך להוכיח שהוצאה קרויה מלאכה, ובאמת, אסורה מהפסוק לא תעשה כל מלאכה. אבל הקריאה שבדפוסים הנתפסים שלנו, מחפשים להוכיח שזה קרה בשבת. בסדר? ושמשה, חוץ מזה שהוא עוצר אותם מלעשות את מלאכת המשכן בשבת, הוא גם עוצר אותם מלעשות את מלאכת ההבאה בשבת. למעשה, אם נתבונן, יש שני פרויקטים בעשיית המשכן. פרויקט אחד הוא המלאכה שעושים חכמי הלב, בצלל ואוליאב, וכל חכמי הלב. ולמה זה קשור לחוכמה? זה אנחנו נראה בהמשך, שחוכמה קשורה למלאכת מחשבת, משהו שהוא לא מפעיל רק את הידיים, אלא מופיל את היצירה ואת הראש, וזה האומנים שעושים את המשכן. מה עושה העם? מה עושה כל מי שאין לו, שהוא לא חכם לב, כמוני, לא יודע ליצור דברים, לא יודע נגרות, מה עושה? הוא מביא תרומה, מביא מלאכה. אמרתי מביא תרומה מביא מלאכה, כי זה לשון התורה. הוא מביא מלאכה למשכן. בסדר? אז מכאן שגם ההבאה הזאת קרויה מלאכה, וזה כל מה שצריך להוכיח, בסדר? לפי שיטת רבנו חננאל והירושלמי, חזרתי קצת על עצמי, ולפי הקריאה הנתפסת, צריך להוכיח שזה קרה בשבת קודש. אתם מבינים שזה קשה. למה צריך להוכיח שזה קרה בשבת? מספיק להגיד שהוצאה קרויה מלאכה הייתה במשכן ונאסור אותה. אז תוספות מסביר שהיא הייתה מלאכה גרועה, כן? ולכן, שוב, כל דבר בהוצאה מצריך יותר מאמץ. אבל אני רוצה להוסיף עוד את התמיהה. מה זה הגדרה השווה הזאת מתעבירו שופר בכל ארציכם? שמשה מצווה להעביר קול במחנה, זה בסך הכל משהו טכני שהוא רוצה שכולם ישמעו, להפסיק להביא מלאכה. ומה זה העברת השופר שממנה לומדים גדרה שווה? בשנת היובל, נכון? שבא ומעבירים שופר ומשחררים את כל העבדים. אז אני לא אומר את הדברים בוודאות, אבל אני רוצה להציע שבאמת הסוגיה בקריאה הזאת, בקריאת הנדפסת שלנו, רוצה להעביר איזשהו, לא רוצה להגיד את המילה מסר, אבל רוצה להעביר אותנו איזשהו מחשבה, שבאמת זה מאוד שונה מעל יוצא איש ממקומו. ההוצאה שמדובר עליה כאן היא הבאת תרומה למשכן, היא מעשה ממש ממש טוב. טוב ושופע ובונה את הקודש. אלא שגם אותו משה אוסר בשבת. גם אותו משה בא ואומר, כמו ששנת היובל היא שנת חירות ודרור ומשחררת את העבדים, אתם לא עבדים, אתם עושים עכשיו משהו נהדר. בכל זאת יש גדירה שווה בין להעביר קול שמשחרר את העבדים, לבין להעביר קול שבא ואומר, תפסיקו להביא. בסדר? כי מה שאני רוצה להגיד קצת רעיוני וספרותי, לא חייבים לקבל, שההבאה הזאת היא גם סוג של עבדות. אפילו שאתה עושה את הדבר הכי קדוש והכי נאצל ועושה אותו מנדבת לבך. בסדר? היא סוג של עבדות כי עדיין חלק מתהליכי בנייה שבשבת אנחנו לא רוצים לעסוק בהם בכלל. אם נסכם, הסוגיה של צדיקבר עמוד ב' מתייחסת להוצאה כמלאכה כבר ממש, על פי שתי הקריאות, או מצד שהיא קרויה מלאכה, או מצד שהיא מלאכה שנאסרה בשבת, וסוגיה זו באמת מדגישה את המעמד הרעוע של מלאכת הוצאה, שנדרשים תצדקי רבים להחשיבה כמלאכה, כי אכן מזווית העובד של מלאכות זה לא כל כך פשוט לקרוא לה כך. מסכימים? בסדר? שסוגיית ויעבירו מדגישה את הקושי במלאכת הוצאה, מלאכה גרועה שצריך למצוא לה מקור. טוב, לגבי השאלה למה צריך שני מקורות, כבר הקדמתי את המאוחר ואמרתי, בסדר, שלדעת בעלי התוספות, והסביר את דבריהם הרמב"ן, ששתי כפל המקורות נצריכים להניב ולבעל הבית, ובעצם לשתי תנועות שונות של הוצאה, הוצאה מתוך חוסר והוצאה מתוך שפע. האם יש השלכות לכך שהוצאה היא מלאכה גרועה? פתחתי בתחילת השיעור, שהוצאה היא מצד אחד יכולה להיות מלאכה גרועה, ומצד שני יכולה להיות ליבת השבת ותפארת השבת. למה תפארת השבת? אז אמרנו, גם מצד המסחר זה מה שמאפשר את כל המלאכות האחרות, וגם מצד זה שאדם יכול לא לעשות למתת מלאכות, אבל עדיין לצאת ממקומו, לעורר את היסוד תובע הצרכים. האם יש השלכות לתפיסה הזאת? שבאה ואומרת, הוצאה, הרי לתחומין, יש השלכות לזה שזה לא מלאכה, לדוגמה תחומין דרבנן, לדוגמה גם למאן דאמר תחומין דאורייתא, אין על זה מיתת בדין. הוצאה מרשות לרשות, יש עליה מיתת בדין. אז אם יש השלכות לכך שהיא מלאכה גרועה, אז בעלי התוספות מביאים מספר השלכות לזה, נכון? אבל אני חושב שאף אחת מהן היא לא הלכתית. איזה השלכה לדוגמה מביאים בעלי התוספות לזה שהוצאה מלאכה גרועה היא? כן, אז בעיקרון מה שאומרים בעלי התוספות, שמלאכה גרועה זה אומר מלאכה שאי אפשר להבין את הרציונל שלה, ולכן כל דבר בה צריך להילמד. משל, למה הדבר דומה? משהו שאני מבין את הרעיון שלו, אני יכול לדמות מילתא למילתא. מי שנותן לי הוראה. אני מבין את ההוראה הזאת, אבל אני יכול להגיד מה עוד יהיה אסור ומה עוד יהיה מותר. אבל אם אני לא מבין את ההוראה בכלל, ולא יודע למה היא ניתנה, אז אין לי מושג. ולכן כל דבר יצטרך להילמד מחדש. יש עוד השלכות לזה, שהוצאה מלאכה גרועה. נכון, כל התולדות צריכות להילמד, או צריכות גם להיות במשכן, בניגוד למלאכות אחרות, שהתולדות נגררות אחרי האב. למה? כי ילד שלא דומה לאבא שלו, אני לא יודע שהוא שייך לאבא שלו. אז בהוצאה, אני לא יודע מה נקרא דמיון, אני לא מבין, הרי מרשות היחיד לרשות היחיד מותר, מרשות היחיד לרשות הרבים סקילה, אני לא מבין למה, אז אני לא יכול להגיד לך בדברים אחרים אם הם יהיו תולדה של הוצאה או לא. כן, מה? נכון, זה מה? כן. כן, אני שומע. כן, זה הערה לא על ההשלכות, אלא על המוטיבציה. בסדר? מה עומד ביסוד שיטתם של בעלי התוספות, כן, שאתה מציג אותם בצדק, כן, כשיטה שהיה אפשר להציג את כל השף בצורה יותר פשוטה, כן? הם מסתמכים על פירוש לא פשוט בעירובין, על גרסה לא פשוטה באוריות, מתעלמים או מחלישים גמרא מפורשת בשבת צדיק זין, בשבת צדיק וב. אז אתה מציע שמה שאומר בסיס תפיסתם זה לרצון להכניס את אל יצא. זאת אומרת, זה לא שהם חשבו שהוצאה מלאכה גרועה ואז גייסו את אל יצא. הם גייסו את אל יצא ואז יצא להם שהוצאה מלאכה גרועה. צריך לחשוב על זה, אני לא יודע. שמה? שקודם כל הם חשבו שזה... כן, אפשר להגיד שזה שזה... כן, כן. וכיוון יפה, בסדר, שבעלי התוספות בעצם התחילו מעל יצא, ככה קראו את מלאכת הוצאה, ומשם התגלגל להם שהיא מלאכה גרועה וצריכה שני מקורות וכן הלאה. אני רק אגיד שה... מה? מה? אבל הרב ראם הסביר על זה בשיעור שלם ובספר שלם. לפי הכיוון שאני מציע כאן, הם עשו את זה, בגלל שבאמת הם שמו לב שהוצאה, זה מה שאמרתי בתחילת השיעור, שהוצאה מזווית המבט של מלאכות, לא מתאימה להיות מלאכה כל כך דומיננטית ומרכזית, לא קורה בשום דבר, אין בטרנספורמציה. קודם כל שנייה, אני חושב שאתם קצת מקצינים, אוריות ד' עמוד ב', היה להם גרסה שם שכתוב על איזה יש ממקומו, עירובין י"ז עמוד ב', הם מבינים שלפחות ברבי יונתן הוא רואה את זה כמקור להוצאה. נכון. היית צריך לשאול בתחילת השיעור. אני חושב אני לא יודע למה בעלי התוספות, אני צריך בשביל זה לעיין בהם שוב, בסדר? מה הם ראו? כאילו מה היה תהליך ההשתלשלות? האם קודם כל ראו בעל יצא מקור, מתוך זה אמרו זה מלאכה גרועה? לא, לשאלה למה אני חושב... כן. 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 למה? כן. שאלה טובה. כאילו השאלה מבחינתי אחת, האם תוספות ראו שזה מלאכה גרועה ואז גייסו את אל יצא, או האם הם ראו שזה אל יצא ואז גייסו את מלאכה גרועה, זה בעצם השאלה. אני צריך לחשוב ולעיין בזה, אני רק אגיד שבכיוון שבו הלכתי בשיעור, אני חושב שההסבר הוא פשוט. באמת מלאכת הוצאה במהותה, היא נוגעת ברובד אחר של שבת, שלתוספות חשוב לגעת בו, כי אם אני עושה פה איזה הפשטה רעיונית, אני לא בטוח שהיא נאמנה לדרכו של תוספות. מה באמת תוספות חשב, אני צריך לעיין ולחשוב. אבל שאני רגע עושה הפשטה רעיונית לשיטת בעלי התוספות, הם באמת שמים לב שמלאכת הוצאה מתנהלת באופן אחר. לא גרועה כי צריך שני מקורות ללמוד אותה, כי כמו שאתם אומרים בצדק, שני מקורות, אתה אומר שיש שני מקורות, אחרי זה אתה אומר שהיא גרועה. היא לא גרועה כי צריך למצוא גם את התולדות במשכן, גם את זה אפשר איכשהו להסביר, בסדר? היא גרועה בגלל מה שאומר האור זרוע. היא גרועה בגלל מה שאומר רבי צבי פסח פרנק. היא גרועה בגלל שבסופו של דבר מלאכות שבת פועלות על העיקרון של טרנספורמציה ושל שינוי ושל עיבוד. זה האינטואיציה הרוחנית שעומדת בבסיסם של בעלי התוספות. שהם רואים מלאכה שלא יוצרת טרנספורמציה ושינוי ועיבוד, אז הם אומרים כנראה המקור שלה מפרשייה בתורה, שלא עוסקת בטרנספורמציה ושינוי ועיבוד, אלא שעוסקת ביציאת האדם ממקומו וערעור תביעת הצרכים שלו. זה מה שאני מציע מבחינה רוחנית, בסדר? וישבטו העם ביום השביעי. שאלת את זה גם בשיעור הכללי שעבר. בסדר? אז אני אגיד לך לשיטה שאני מסביר עכשיו, זה בדיוק לכבוש את המלכה עם מי בבית. הביטוי שביטה הופיע כבר בבראשית, והוא הופיע כיחס למלאכה. מה עושה פרשת המן? בא ואומרת לך, שביטה? אל תחשוב ששביטה זה ממלאכה בכלל. בסדר? שביטה זה לא לצאת מהמקום. זה נקרא לשפוט. והראיתי לך שככה אומרים חז"ל, וישבטו ביום השביעי, מלמד שבאמת הקשיבו למשה ולא יצאו ממקומם, זה נקרא לשבות. לשבות זה לא לצאת מהמקום, אתה מניח ששביתה זה ממלאכה, בסדר? אבל הפסוק דווקא אולי מלמד שבישבתו ביום השביעי, הרי איזה מלאכה יש להם לעשות? תשר תופו עפו ותשר תבשלו בשלו, הם לא זורעים חורשים קוצרים. לשבות, וזה בדיוק החידוש, אני רק אסיים בזה, שמה זה לשבות? לשבות זה להשבית משהו ולהפסיק את הפעילות שלו. ואנחנו באמת רגילים שלהשבית, בדרך כלל מה שבא השבת, זה להשבית את היסוד היצירתי. היא לא באה להשבית את המאמץ, שהרי מדאורייתא מותר להתאמץ בשבת, ויש פוסקים שמתירים גם לתת לריצה בשבת אם זה כיף לך. היא לא באה להשבית את המאמץ. יכול אדם לסחוב ארונות בתוך רשות היחיד מבוקר עד ערב, והוא לא יחלל שבת. היא באה להשבית את היסוד היצירתי. באה פרשת המן ומלמדת שהיא באה להשבית עוד יסוד. גם אם אתה לא יוצר שום דבר, אבל אתה מעורר בתוכך בצורה יותר עדינה את היסוד המצטרך חוצה, את היסוד היוצא החוצה כדי לשוטט, ללקוט, לבקש משהו במקום אחר שהוא לא אתה, שהוא לא המקום שלך, שהוא לא המקום, ברוך הוא, הנה מקום איתי, שהוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו, כבר בזה אתה לא שובט. זה יותר עדין, זה יותר עדין, ולכן זה מלאכה גרועה, ולכן זה מפתיע שחייבים עליה סקילה, אולי חייבים עליה סקילה רק בגלל שהיא גם מלאכה ומחוללת את כל המלאכות, בסדר? אבל אם אני מנסה לה... כן. 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 כן, כן, אני מזדהה, אני רק...
אגב, הרב אלחנן, אבל אפשר להסביר, כל מה שאתם אומרים אני מסכים, אבל יש גם אופציה להסביר ששינוי מקום החפץ משנה את מהות החפץ. אסביר את כוונתי. עד עכשיו הלכנו כולנו כל הזמן בזיגזג בין שני תחומים. תחום אחד המרחב של המקום, של האדם, של הליצה, פה לצד ההוליסטי המבריק של זה. ברגע שהכנסנו את זה לעולם המלאכות, אפשרות אחת שעדיין נשאר רשימו, זה מלאכה בעלת אופי אחר, היא יונקת מעל יצה, היא מלאכה אחרת, כמו שאמרת. אבל אפשר לבוא ולומר שבאים ואומרים לנו, מלאכה, חפץ, מהותו שונה, שונה במרחבים שונים.
כמו להפוך חיטה ללחם?
מה?
כמו להפוך חיטה ללחם? או צבי לספר תורה?
לא.
גם אם זה שינוי, זה שינוי מאוד, מה קרה? מה השתנה?
אני אראה לך מה השתנה. השתנה עולם שלם. זה בדיוק חידוש. והמהר"ל הולך בכיוון הזה, שהיצירה מיניאטורית מגלה עוצמה הרבה יותר מאשר היצירה הגבוהה. אני דורש ממך שביתה גם משינוי מהות, וזה מתייחס גם לאובייקט. אם אל יצא מתייחס לגב, אני אגדיר את זה, יש פה פילוסופיה שהאובייקט משתנה על פי המרחב. זה פילוסופיה מאוד עדינה, מאוד מאוד עדינה, כמו שאתה שואל, מה זה משנה אם זה פה או פה? והתשובה, כן, זה משנה. כי שבת היא דבר הרבה יותר עדין מאשר מלאכות רגילות.
כן. אז אני רק אסכם שבעקבות השאלה...
אני לא הצעתי נגד, אני אומר, אבל יש פה תחום שאנחנו בורחים ממנו.
כן.
ולכן אני מרגיש שהמונח מלאכה גרועה שם אותנו בעמדת התנצלות. אני חושב שמלאכה גרועה...
למה, מה זה? בעבודה מכוער. התנצלות רק אם אתה...
מלאכה גרועה זה יכול לשים אותנו, וואו, מה זה שבת? זה גילוי אדיר. ששבת זה לא רק יצירה, היצירה של שבת היא עצם ההוויה.
יצירה עדינה. אני רק אגיד שהשאלה בעצם שאלתה פה זה מה עומד בבסיס, מה המוטיבציית היסוד של בעלי התוספות, וההצעה שלא ריבוי המקורות הוא מה שעומד בבסיס, וגם לא סגנון הלימוד השונה שלומדים גם כן את תולדות שהוא במשכן, אלא עצם ההתבוננות בתופעה הזאת, שיש פה מלאכה שבגדרי מלאכה היא חלשה מאוד, ומצד שני מעוררת מאוד חזק את היסוד של פרשת המן של אל יצא איש ממקומו, ומשם לוקחים בעלי התוספות את אל יצא. רק אגיד לנפקא מינות למעשה, האם יש? אז אני חושב, הרב רמי יתקן אותי, שבדין מעשה שבת, הרי יש מעשה שבת שלא נשתנה כלום בגוף החפץ.
רשב"א בקוף למד במסכת שבת, ורבנו יונה בפרק רביעי מסכת עירובין, אומרים שאין מעשה שבת ומלאכת תוצאה, בגלל שלא נעשה שינוי בגוף החפץ, והחפץ חיים בור הלכה מדבר על זה.
אז מעשה שבת, כאילו ליהנות מחילול שבת של מישהו אחר, הוא רק אם נעשה שינוי בגוף החפץ. איכשהו, במלאכת הוצאה אין את זה, למרות שהוא עבר איסור באותה חומרה, אבל אין איסור הנאה ממעשה שבת, כי אם אני רוצה לדבר על האובייקט, לאובייקט לא קרה כלום, אז לכן תשתמש בו, בסדר? אז זה נפקא מינה מעשית. כן, לשיטה שהרב ראם אמר ששינוי
החפץ... כן, אבל אני אמר שכל הראשונים מסכימים לזה?
כן, הוא רק אמר אחד או לשיטה של...
מי אמר שכולם מסכימים לזה?
נכון, זה שיטה אחת בראשונים, ואולי גם יש גדר דבר המתקיים במלאכות שבת. מלאכות שבת, אם אתה עושה פעולה שהיא לא מתקיימת, אתה עושה משהו והוא ישר נופל, לא נקרא שעשית את המלאכה. בהוצאה מרשות לרשות אין גדר דבר המתקיים, נכון? מה מתקיים? הוצאת מרשות לרשות, זה שם, זה נקרא דבר המתקיים, בסדר? ואין בו גדר דבר המתקיים.
יש לי שאלה, בחור בישיבה, שהגיע לישיבה, באותו גברא כמו שהוא היה בבית?
אין דבר כזה.
לא נעשה שינוי בגוף הגברא?
זה... על יבוא איש למקומו. בקיצור, אז אין נפקא מינות מעשיות, זה מביא הרב צבי פצח פרנק בקטע שהבאתי לכם בתלרים, מי שרוצה שיסתכל שם. אני מניח שיש עוד שאלות, אני ברשותכם אסיים ואפשר להמשיך לדון. חזקו ואמץ לבכם, כל המחלים נעשו.